דברים המרגשים והמתמרים בסיפורי של עידו סין, היא המראית הנורמלית של הסביבה, של הרקע שלתוכם צומצים הסיפורים והמאורעות האיומים. שמלה תפולה, פרסי לילך, אדם רוגע, בילון צהבהב, פרפים באדמית, ועל כולם, האימה הנוראה מכולם. הפרופסור דן נקמן מסוים ראשי ביד ושם ומשעומד בראש המכון לשקר השואה, אז איך חיו את אותם חיים נורמליים בתוך הזוועה, חיי יצירה, אהבה, תרבות ואנושיות?
החיי שגרה המשיכו להתקיים, ואנשים ביקשו בכל שלב ושלב לשמור גם על פנים שונות שרגלים בהם בחיי שגרה, שזה כולל מוזיקה ובדיחות וגם כתיבת ספרות והגנה לקריאת ספרות. ולכן יש לנו במקומות שונים ברחבי אירופה תחת הכיבוש הנאצי כתיבת יצירות, אפילו פרסום. אנחנו בדרך כלל מדמיינים ששלטון שהוא חד משמעי וכופה את עצמו על כל חלקי החיים, אבל במקומות שונים, למשל במערב אירופה, עד 1941-2 פורסמה ספרות על ידי יהודים. אני יכול לספר על אבי, למשל, בהולנד, שעוד ב-1941 פרסם ביחד עם חבר ביטפוס ספר שירים בעברית עם תרגום להולנדית.
כי אגב, מתי נכתב? במהלך המלחמה או דברים שנכתבו קודם ופורסמו אחר כך?
זה דברים שנכתבו קודם, למשל, באותו ספר פורסם שירו של יצחק למדן, מסדה, וגם דברים אחרים, אבל זה בהולנד, אבל יש בגטאות, בפולין גם כן, סופרים, שהיו סופרים לפני השואה, והם נפגשו במועדונים, וגם הם מנסים לקיים את זה במסגרת הזאת. יש אפילו מקרים של פרסים ספרותיים שמעניקים.
היו באמת גם אפילו קונצרטים או דברים מן הסוג הזה של הרחבת הדעת?
כן, יש גם קונצרטים, יש כתיבת יצירות, גם יצירות דתיות. זה לפעמים אפילו קרה במחנות מסוימים, שם בהוראה של השלטונות הגרמנים כמובן. אבל השאיפה לתת איזשהו אופי נורמלי לחיים, והייתה קיימת ממש עד לרגעים הקשים ביותר.
מה עם חיי אהבה?
זה ודאי, גם חיי אהבה היו קיימים, וגם נולדו ילדים בתקופות האלה. יש גם מקומות כמו בשבלי שנעשו לידות, אבל כל החלקים, ההיבטים הנורמליים של חיי אנשים, חיי משפחה וחיי חברה, התקיימו כמובן בלחצים מסוימים וחזקים במיוחד, לעתים גם במחתרת, אבל הם לא נעלמו.
כלומר, יצרים, תפוסות, רגשות, כל אלה בעצם ממשיכים לצלוח כל זמן שבאמת בני אדם חיים. יש איזשהו קטע שאומרת דפקין כבר רבע שעה מלחמה, כאילו אפשר למדוד את הדקות, את הרגעים, האם העולם נראה אחרת כשהטנקים חולפים, שאין השתצה מסיבית, כן, שאתה יודע שיש מצב מלחמה, אבל אין נגיד את כל המראות הנוראים, אפשר לרגע לטעות ולחשוב שאנחנו חיים חיים רגילים.
טוב, ודאי, אנחנו גם מקדים את זה בחיינו היומיומיים, שכמובן אי אפשר לשוות אותה לאותה תקופה, אבל תחת הרגזות, וכאשר הדברים מסביב בוערים, לפעמים אפילו היה יצר יותר חזק להתבודד ולהתנתק, ואפשר לעשות את זה כמובן בצורות האינטימיות ביותר.
אני מכירת ככה בסרט הקסנדרן, שהוא יושב שם בדבר שם מפצצת, ומנגן, אומנם בבידוד, אבל איפה המוזות ממשיכות?
ודאי, ואנשים מצאו בזה מפלט, גם ודאי שלמשל כתיבת יומנים, היא הייתה, ואז וניסיונות ספרותיים, כמובן בהקשר הזה, אנה פרנק מאוד ידועה, אבל יש לנו יצירות אחרות שנכתבו במחבו וגם לא במחבו.
ובגיטאות עצמם, נכון? הרי היו הצגות שאילו...
ודאי.
אומנות.
ודאי, אנחנו פה צריך לזכור, אנחנו בדרך כלל שוב מנסים להפליל, אבל הרצח המסיבי והשיטתי של היהודים הוא מתנהל מ-1941-2 ואילך, וגטאות היו קיימים כבר לפני כן, ולכן עם כל המועקה שהייתה מסביב, ניסו לנהל חיי יום-יום, וראשי הגטאות, ראשי היודנראטים, וגם ארגונים השונים, היו ארגוני סעד, וארגונים לתרבות, ניסו לקיים את הדברים הללו, ויש מבחינת הזאת דברים מאוד מעניינים שנוצרו באותה תקופה, שרק מעטים, חלקים מעטים מהם זאתו.
אני מאוד תודה לך, פרופסור דני פרן, על הדברים האלה.
אין ועד מה, כל
תודה רבה.